אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בכאן מורשת.
אתם על כל כבודן וכאן מורשת, אני איתכם הניה שוחד עד השעה 11. האות הרגיל שלנו לא נשמע היום יום השואה. כבזיין בניסן, 28 לאפריל, השבת היא פרשת קדושים, שבת מברכים של חודש אייר. היום ננסה בזמן המועט שיש לנו ככה להעיר על כל מיני זיכרונות, ואיפה זה פוגש אותנו בדור שלנו היום, כשהדור הזה הולך ונעלם לנו, אבל הזיכרון לא הולך ונעלם. נגיד תודה למנדי גרוזמן שעורך אותנו, לאבי שמאי שמפיק אותנו, הוא מתפלל מדי שבוע על בואי, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. אנחנו כאן עד השעה 11, המספר שלנו ל-SMS'ים הוא 055-966-3991, 055-966-3991. אני רק אציין שהתגעגעתי, כי לא הייתי פה שבועיים, כן, לא הייתי פה בפסח, אז... נחמד לחזור לשגרה. פסח נגמר אך לפני שבוע, למי שזוכר, והשבוע ראיתי טקסט מדהים שמשלב בין פסח לבין באמת זיכרונות השואה. במחנה ברגן בלזן, בשנת 1944, לקראת חג הפסח, לא הייתה ברירה, ויהודים נאלצו לאכול חמץ, כי זה היה או זה או למות. ויש תפילה שחיבר רב בשם הרב אליעזר הלוי דינר, והוא פשוט בא ואמר, במקום שנאכל חמץ ונרגיש רע עם עצמנו ונרגיש שאין ברירה וזה מסירות נפש, אנחנו בסופו של דבר מקבלים את זה שזה היה רצון השם. הקדוש ברוך הוא שם אותנו במחנה הזה, נתן לנו את חוסר הברירה, לצד זה שהוא ביקש מאיתנו לא לאכול חמץ בפסח, אבל הזמנים האלה הם זמנים של חוסר ברירה, ובמקום שנעשה את זה בצער, באסתר, אנחנו רוצים דווקא להתפלל על זה, וליצוק לזה משמעות רוחנית. והתפילה הולכת ככה, אבינו שבשמיים, הנה גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ולחוג את חג הפסח באכילת מצה ובשמירת איסור חמץ. אך דאבה נפשנו על אשר השיעבוד מעכב אותנו לעשות כן, ואנחנו הם בסכנת נפשות, ואולם כל דאבת ליבנו הזאת תלבין מפני השמחה, למלאות המצווה אחרת, ועוד יותר, מעולה שציוויתנו בתורתך הקדושה לאמור וחי בהם, ולא שימות בהם. ומה שנאמר עוד, ושמרתם את נפשותיכם, ושמור נפשך מאוד. לכן איננו מוכנים ומזומנים לקיים המצווה הזאת, ותפילתנו לך שתחיינו ותקיימנו ותגאלנו במהרה, לשמור כל חוקיך ולעשות כל רצונך, ולעובדך בלבב שלם כבשנים קדמוניות, אמן. כשקראתי את התפילה הזאת נורא התרגשתי, באמת הנושא הזה של וחי בהם, אני נותן לכם מצוות וחוקים, איך לחיות, אבל אני מזכיר לכם שבסוף בסוף אני רוצה שתחיו בתוכם. זה לא משהו שהוא מנותק מהמציאות, זה לא משהו שהוא מנותק מהסיטואציה. וכשראיתי את המילים וחי בהם, חשבתי גם באמת לשמור על החיים שלנו, ולראות מה קורה ברגע האמת, גם בזמן כל כך זוועתי במחנה ריכוז, אבל גם וחי בהם, שנזכה לקיים את המצוות מתוך חיות, מתוך מקום שמח, מתוך מקום שמרגיש בר מזל לזכות לקיים את המצוות האלה, כשיותר קשה ופחות קשה. באותו הקשר, במחנה אחר, היה רב נוסף, הרב יהושע משה אהרונסון, שהתגלה שם ויכוח בין הרבנים ותלמידי חכמים בנוגע לאכילת תבשילי טרפות, ששוב, לא הייתה ברירה וזה מה שהיה לאכול, והיו שאמרו, תחכו ממש עד הנשימה האחרונה, עד המוות, ואז אולי תאכלו. והוא כותב שסבור הייתי שראיות שהדבר כרוך בסכנת נפשות, חייב כל אחד לאכול מיד ולא לחכות ליציאת הנשמה. וכשראיתי שרבים מתלבטים אם לאכול מהמרק הטרף, לקחתי כף מרק, ברכתי בכל רם שהכל נהיה בדברו, ואכלתי. והסברתי לסובבים שמשמעותן של מילות הברכה שהכל נהיה בדברו, שכל מה שבא עלינו, הכל מיתו יתברך, ואנו מצווים לחיות ולקיים את נפשותנו. זהו, אנחנו נשמע עכשיו את אנה בכוח בגרסה הווקלית, אנחנו נכנסים לימי הספירה. זה אומר שפרויקט הנוסטלגיה ככה יחכה שנייה עד אחרי ל"ג בעומר. אבל
בשם נועה. נועה נולדה בשנת 1937 למשפחת בונדהיים. משפחת בונדהיים היא משפחה דתית וחשובה בגרמניה. נועה, המלחמה מתחילה, ונועה רק בת שנה וחצי, והזיכרונות הראשונים שלהם בעצם כבר מזמן המלחמה. היא לא הכירה את העולם שלפני, והתחילה את החיים שלה ממש לתוך הסערה. המשפחה ברחה בהתחלה לצרפת, אבל אחרי שהגרמנים כבשו גם אותה, המשפחה הופרדה, האבא והאח נשלחו למחנה, והאם נשארה עם הבנות. בהמשך גם בנות המשפחה התחלקו. את השנים של המלחמה נועה מעבירה עם אחותה, בלי ההורים, עוברת רצף של בריחות ונדודים, והסתתרות בבית משפחות נוצריות, ושינה בעליית גג בחורים שונים, וכל הזמן חשש מפני חשיפה, כל הדברים האלה מרכיבים את שנות הילדות שלה. בתום המלחמה היא מגיעה לבד לישראל, בלי אבא ובלי אמא. אביה נספה במחנות ואמא שרדה, אבל הצליחה לעלות לישראל רק כמה שנים מאוחר יותר. נועה היום היא אישה מלאת חיים, אמונה וגם הומור. היא פנתה ללימודי חינוך, היא פסיכותרפיסטית ומלמדת במכון אדלר, ופעילה עד היום ברוך השם, הקימה משפחה יפה, שלושה ילדים, נכדים ונינים, כן ירבו. בוקר טוב נועה.
בוקר טוב.
אנחנו בעצם מדברים איתך כשאת בדרך להרצות בפני תלמידים בזיכרון יעקב, ואת בכלל שותפה מאוד למאמץ להנחיל את הזיכרונות לדור הבא. איך זה מצליח? זאת אומרת, איפה הנוער פוגש את הסיפורים האלה שהם משנה לשנה נהיים יותר ויותר ותיקים?
אני מרגישה מחויבות לספר את הסיפור האישי שלי באמת לדור הצעיר, כי בשביל הדור הצעיר כל מה שקרה בשואה זה היסטוריה. וכדי שזה לא יהיה רק היסטוריה שלומדים מספרים, אני באה לספר את הסיפור האישי שלי, כדי באמת להעביר את החוויה, את חוויית השואה האישית שלי. וכשיקבלו תמונה אמיתית מאדם שעבר את השואה הזאת.
הם מצליחים להבין? את התמונה שאת מספרת להם, זה משהו שהוא...
אני מספרת להם את הזיכרונות האישיים שלי. אני הייתי ילדה בשואה, ויש לי חוויות אישיות, וזה אני מספרת להם, אני מעבירה להם בעיקר את החוויות האישיות, שיבינו שאנשים היו בשואה, ילדים היו, הייתי ילדה, ילדים היו בשואה, כל המאורעות שקרו לי אישי, השאירו משקע שאני נושאת איתו לאורך שנים.
זהו, אני רוצה לשאול באמת לגבי זה. את נולדת אל תוך המלחמה, זה אומר שלא הכרת עולם של לפני המלחמה, עולם שמתארים אותו?
לא, אני נולדתי ב-1937, שנתיים לפני המלחמה. כמובן שילד בן שנתיים לא זוכר דבר. אין לי זיכרונות מלפני המלחמה. הזיכרונות שלי מתחילים בצורה מעומעמת, מגיל שנתיים בצורה מאוד מעומעמת, ואחר כך בהפסקות. אין רצף לזיכרונות שלי. אני לא הכרתי עולם, את העולם של המשפחה שלי לפני השואה. אני התוודעתי למשפחה שלי לפני השואה, שהייתי בערך בגיל 10.
שמספרים...
עד גיל 10 לא היה לי מושג מאיפה באתי, איפה נולדתי, מי היו ההורים שלי. את אבא שלי לא הכרתי בכלל. מאבא שלי נפרדתי בערך בגיל 4.5, משהו כזה, ואין לי זיכרון ממנו.
מספרים על העולם הזה שלפני השואה, לפני המלחמה, שהוא היה עולם רגוע ונחמד ומלא תרבות ועולם נורא עשיר. וכשאת גדלה, זאת אומרת, את כבר, כמו שאת אומרת, את לא מכירה את העולם הזה, זה את ממש גדלה לתוך מציאות של כל הזמן הסתתרות ובריחה.
נכון.
ומה זה עושה לך בהמשך החיים כשאת גדלה, כשאת מגיעה לארץ, כשאלו
אחר... אוקיי, אני מגיעה לארץ בגיל 8. כשאני מגיעה לארץ, אני מגיעה לקיבוץ. דרך עליית הנוער, אני הגעתי ארצה בלי אמא, בלי אבא, רק עם אחותי הגדולה, שהיא נשארתי בקיבוץ חפץ חיים, ובעצם בשנים הראשונות אני שורדת, אני משתלבת.
כן.
אני בבד בקיבוץ, בלי משפחה, מסתדרים עם משפחה אומנת, בגדול טוב לי שם. כי יש אוכל, יש סדר, אין פחד, יש ביטחון. כל מה שלא היה לי עד גיל 8, יש בקיבוץ. אז זה שלא היה לי הורים, זה לא היה דבר, זה לא דבר שהציק לי. החשוב, הביטחון שחשתי שם, הוא היה מאוד מאוד טוב עבורי. הייתי כאילו במקום של חופש.
כן.
במשך השנים, די התחקתי את כל נושא הזה של... של ניצולת שואה. עכשיו אני מאוד שמחה שהיום לא אומרים ניצולי שואה, אלא שורדי שואה.
נכון.
ניצולת שואה זה משהו מאוד פסיבי. שורד שואה הוא מאוד מאוד אקטיבי, ואני בהחלט מרגישה שאני שרדתי את השואה. שזה השפיע עליי רק לאחר שנים רבות מאוד. אחרי שאני בעצמי עברתי כל מיני סדנאות ולימודים, הבנתי איפה הימים האלה השאירו בנפשי ואישיותי חוזר.
מותר לשאול, מה למשל עושות שנים כאלה על נפש?
הדבר הבסיסי, אבל לקח לי הרבה מאוד שנים להבין את זה, אנשים אומרים שאני אישה חזקה. ככה טוענים. העניין הוא שאני למדתי להסתדר לבד. לא רק למדתי, אני הבנתי שאני חייבת להסתדר לבד בכל מצב. ומה זה בעצם אומר בחיי היום-יום?
כן.
לא לבקש עזרה. יש לי בעיה, אני צריכה לפתור אותה בעצמה. יש לי קושי, אני לא יכולה לספר אותו. אני לא יודעת משהו, אני לא יודעת לחפש תשובות אצל אנשים. כל דבר שאני אמורה להתמודד איתו, לבד. דיברתי על זה מחירים.
זה מאוד מעייף.
הרבה מחירים.
זה מאוד מעייף, אני אומרת.
זה לא רק מעייף, זה מגביל.
כן.
כי דברים שלא הבנתי ולא ידעתי, פשוט לא עשיתי. אבל לא עלה על דעתי שאני יכולה לפנות, לקבל אינפורמציה, לקבל ידע. הצורך בוודאות הוא צורך מאוד 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 בסיסי. למדתי לשחרר. להבין היום שלא כל דבר הוא ודאי, אבל זה לקח הרבה מאוד שנים, בכלל לא הייתי במודעות. לא הייתי במודעות, אני יכולה להביא דוגמה, אם זה בסדר.
בטח.
הייתי בנחל, הייתי בקיבוץ ואליהו, ושיפסו אותי במחסם בגדים, והייתי צריכה לגהץ. אבל הייתי בת 18, אף פעם לא גהצתי. עכשיו, לא עלה על דעתי להגיד שאני לא יודעת לגהץ. ושמישהו ילמד אותי לגהץ. עמדתי וגיהצתי וגיהצתי ולא הסתדר שום דבר, וזו הייתה חוויה איומה. אבל הדבר הכי פשוט היום, שאני אומרת לכל מי שצעיר, אתה לא יודע, תגיד שאתה לא יודע מה הבעיה. אבל להגיד שאני לא יודעת, או שאני לא מבינה, זה לא הייתה אופציה, אבל זה לא היה במודעות, זאת לא הייתה אופציה. ולכן אני הסתדרתי ברוב המקומות, אבל לא ברמה הגבוהה ביותר, כי יש דברים שנמנעתי לעשות. לא הלכתי ללמוד באוניברסיטה אחרי התיכון, כי לא היה לי מושג מה זה אוניברסיטה. היום כל ילד יש לו אינפורמציה, מה זה אוניברסיטה, מה עושים. כל דבר שלא היה ברור לי, פשוט נמנעתי לעשות. שילמתי על זה בהחלט מחירים, כי אני רק בגיל מאוד מבוגר, מאוד מבוגר. בגיל 40 הלכתי ללמוד באקדמיה.
מה הביא אותך באמת לעסוק בנושא, בחינוך, בפסיכותרפיה?
לא, בואי נאמר ככה. אני הלכתי לשם עם מצוקה אישית. וניסיתי לאדם, בעלי זיכרונו לברכה, שמאוד מאוד אהבתי את האהבה, נולדו הילדים, לא עלה על דעתי, לא עלה על דעתי בשום מקרה שהוא יכול להיות שותף בגידול הילדים.
כן.
עכשיו, כמו כל אמא צעירה, ובחוד אמא שלא הייתה למשפחה, שלא גדלה במשפחה, ולא היה לי מודל של משפחה, היו לי קשיים. ומתוך הקשיים האלה, איך אני אומרת, זימן לי.
כן.
הגורל, בורא עולם, סדנה או מסלול להכשרת מנחי הורים. דרך אמונה, דרך מכון אדלר, אמונה אישה דתית לאומית, כן. ודרך מכון אדלר, פתחו קורס להנחיית הורים. מתוך המצוקה האישית שלי אני הלכתי לשם. אני חייבת לומר שזה הציל אותי. כי פתאום הבנתי, גם הבנתי, שאם אני קשה לי, אני יכולה להגיד שקשה לי. וזה דבר שלא עלה על דעתי לומר, למישהו שקשה לי. א', לא חשבתי שיש מישהו שיעזור לי, אבל זה גם לא היה לגיטימי מבחינתי. זה לא היה יכולת, זאת לא הייתה יכולת להגיד קשה לי. ומשם אחר כך התפתחתי...
היום יש לך את היכולת הזאת?
כן, היום מתוך מודעות, ברגע שאדם יש מודעות, הוא יכול. זה אחד הדברים הגדולים בפסיכותרפיה שאני אומרת אנשים. כשאנחנו מודעים מאיפה הקושי בא, איך הוא נוצר, נוצרת לנו בחירה מחודשת לשנות את הדרך. ברור? Mm-hmm. היום אני יודעת שבבסיס כל הקשיים שלי היה החוסר היכולת להודות לגבי עצמי שקשה לי. כן. כי בחוויה שלי אני חייבת להתמודד.
נועה, ביום כזה, מה היית רוצה שהתמקדו? מה לדעתך הכי חשוב? בתקופה שלנו, ועדיין ביום הזה.
אני אגיד לך מה הכי חשוב. אמרתי את זה גם בשנה שעברה. חשוב לי, איך אני אומר זאת? חשוב לי העתיד החברתי של המדינה שלנו. כל חילוקי הדעות, חילוקי דעות זה דבר לגיטימי בהחלט. זה אפילו מפרה. אבל כל מאבקי הכוח שיש פה במדינה שלנו, ואני לא מדבר בין אנשים, אני מדברת בחלק החברתי, הכללי, הפוליטי, זה מציאות שגורמת לי כאב, כאב אמיתי. זה לא ייתכן שאנשים שהתאספו מכל ארצות הבל לא ילמדו לכבד את הדעות אחד של השני, כל המאבקים. וכאן אני אומרת, אני פונה לתקשורת, וסליחה שאני שוב פעם בעלה, אני לא ברמה אישית. יש לתקשורת תפקיד, במקום להפריד, לאחד.
לאחד.
עכשיו, לאחד זה לא אותו דבר. יש לי הרבה מאוד חברות שלא בדעות שלי, ואנחנו חיות בשלום. אני פשוט אומרת להם, אני חושבת אחרת. הם אומרים לי, אני חושבת אחרת, וזה בסדר.
ואנחנו נשארות חברות.
ברור. חברות, קרובות, ידידות, אוכלות ביחד.
מדהים.
כן, האיבה שקיימת באוויר, אני מעדיפה, אני שומעת חדשות וסוגרת את הטלוויזיה. לא יכול להיות. זה הדבר שאני רוצה להנחיל באמת לדור הבא ולאלה ששומעים אותי.
תודה על זה. נועה ליזרוביץ' לבית בונדהיים, שורדת שואה, פסיכותרפיסטית ועוסקת בחינוך. תודה שהקדשת לנו זמן, ושיהיה לך המון המון בהצלחה ולהמשיך ולהנחיל על את המורשת, וגם שהבקשה היפה הזאת שלך בעזרת השם תתגשם. תודה.
ותודה שפניתם אליי, ושיהיה לנו גם יום עצמאות שמח.
אמן. רק בריאות, נועה, תודה. ועכשיו לך תזכור, סדרת פודקאסטים חדשה של עקיבא נוביק, כאן ממש משלנו, בכאן הסקטים. הסדרה עוסקת בשואה, דווקא החל מהיום בו הסתיימה, בדרך בה התעצב הזיכרון ביחס להקפו עם היהודים שחיו בישראל, בניסיונות לנקמה בגרמנים. בוקר טוב, עקיבא.
שלום, בוקר טוב.
השאלה שעלתה לי ממש ככה כששמעתי קודם כל על הסדרה הזו, היא מה הקשר שלך לזה? זאת אומרת, זה קשר משפחתי, זה סתם עניין, אתה בחור צעיר יחסית?
את שאלת כאילו בחורים צעירים לא, לא מצווים לעסוק בזה. אין לי קשר משפחתי של ממש, המשפחה שלי ברחה מאירופה דור לפני, בין שתי מלחמות העולם, הגעתי לנושא לפני כמה שנים, די במקרה כעיתונאי, מכתבה שעשיתי בידיעות אחרונות, גיליתי שאין לי מספיק ידע רקע על אחד מחסידי אומות העולם, המשכתי לקרוא עליו וכולי ונשאבתי לנושא.
האמת שאני באמת שואלת, בגלל שאני מרגישה שלמי שאין קרוב משפחה, שממש גדל איתו, אנחנו באמת צריכים ביום הזה לעשות מאמץ אקטיבי, להתחבר ולקרוא.
תראה, אנחנו מגיעים לתקופה שלאף אחד אין ניצול, אין קרוב משפחה חי שהיה בשואה. אנחנו כבר די בתקופה הזאת. יש מונח שנקרא דור שני תרבותי, ודור שלישי תרבותי. כולנו במידה מסוימת כאלה. לא צריך להיות צאצאים ביולוגיים של ניצולי שואה, כדי להרגיש עם הסיפור שלנו, וטוב שכך. גם אנשים שההורים והסבים שלהם באו מארצות ערביות או מארצות הברית, כמוני, זה לא העניין, וגם האפקט, הביטים של השואה בחיינו, הם לא נוגעים לצאצאים של ניצולים.
עקיבא, רק אני לא שומעת אותך כל כך טוב, אם אתה יכול...
אני אומר, ההיבטים, ההשפעה על חיינו היא על כולם. הטראומה הקולקטיבית, הנגיעה בשפה שלנו. אנחנו כולנו עומדים בצפירה. כולנו מתכסים, וטוב שכך. וגם כולנו, בפרספקטיבה של 80 שנים כמעט לאחור, זוכרים בצורות מאוד מסוימות את השואה, דרך דמויות ספציפיות, דרך אירועים ספציפיים, ואנחנו, שזה ניר גורלי, רחל רפאלי, צוות כאן לסקטים, פודקאסטים ואני, חשבנו על כל מיני דברים...
עקיבא, רק סליחה שאני קוטעת אותך, אתה כאילו מדי פעם נעלם וחוזר, אז או שזה אוזניה או שזה מיקום, אם אתה יכול לשפר רק מיקום?
זאת לא אוזניה, כן, אני אשתדל לשפר. אני אומר, הרבה דברים מובנים לנו מעליהם היום, והם אולי לא אמורים להיות מובנים מעליהם בדרך
חדה בזכרון השואה בחיינו כיום. כן. הפרק האחרון, למשל, עוסק במנגלה, הרופא הידוע לשמצה, אבל באושוויץ היו עוד המון המון רופאים. למה דווקא הוא זכור לנו כהרופא של השואה, הרופא האכזרי של השואה?
זה שנים מעסיק אותי. מנגלה היה רופא בלתי חשוב מבחינה רפואית. הוא לא קידם, הוא לא גילה שום ממצא, הוא לא... גם בתוך ההיררכיה הנאצית, אם חלילה הנאצים היו מצליחים, הם היו זוכרים רופאים אחרים.
כן.
הוא עסק בקוריוזים, הוא עסק בגימיקים. היו ברפואה הנאצית, במדע הנוראי של הנאצים, היו כמה שדות. היו רופאים נאצים שניסו לקדם את הצבא הגרמני, את היכולות, היו כאלה שרצו לקדם את האנושות, כמו שהם תפסו את זה. כן. הם עשו ניסויים מחרידים, אבל לתכלית שלפעמים היא תכלית ראויה. מי מבין המאזינינו שטסו במטוס אי פעם, יכול להיות שנהנו בעקיפין מממצאים של הנאצים. כן. מי שעשו בדיקות רנטגן, איך אנחנו יודעים מתי לעצור את קרן הרנטגן? כי הנאצים בדקו את זה על בני אדם. ויש רופאים נאצים שהביאו ממצאים. מנגלה כלום. הוא הפך לסמל של רוע, אבל הוא לא היה בזמן אמת הרופא הנאצי הכי חשוב, הוא לא היה הרופא הנאצי שרצח הכי הרבה אנשים, היו איתו על הרמפה באושוויץ 21 רופאים סך הכל, איך 20 מהם אנחנו לא זוכרים, זה פרק אחד מתוך 5 שיעלו עד השבוע הבא, ולך תזכור, בחרנו לקרוא לזה, שזה גם ביטוי של לך תזכור, כלומר איך אפשר כבר לזכור, וגם ציווי. לכו תזכרו, לכו תעסקו בזה, כי רוב, כמעט כל המידע על השואה נמצא בספרים, על מדפים, ואסור לנו לאבד אותה.
נכון. אחד הפרקים הבאים, אתה גם עוסק בניסיונות לנקום, לא אתה, אבל הניסיונות שהיו לנקום בנאצים.
אני לא ניסיתי לנקום.
אני יודעת.
אני מקווה שלא נהיה פודקאסט, כן.
כן, ספר לי על הניסיונות, לא שלנו.
היו, זה הגיע מתוך חוויה, יש סרט שנקרא ממזרים חסרי כבוד על נוקמים. הוא סרט בדיוני, אבל אני קלטתי שאחד מסרטי השואה היחידים שהייתי אומר כיף לראות, לא יוצאים בתחושת המועקה הכבדה של כל סרט על השואה, כי הסרט מציג קבוצת יהודים גאים חזקים שמבצעים שפטים בנאצים, נוקמים בהם, ופנינו למציאות לבדוק. אני חייב לומר, אני ותחקירני כאן הסקטים, וראינו שהמציאות לעתים הייתה הרבה יותר מטרנטינו. אם זה התוכנית להרוג 6 מיליון גרמנים כנקמה, הנאצים רצחו 6 מיליון יהודים במשך 6 שנים.
כן.
הייתה תוכנית להרוג ביום אחד 6 מיליון גרמנים, והיא התקדמה מאוד, היא כמעט יצאה לפועל. והיו קבוצות מחתרות של נוקמים, יהודים מבני היישוב, שהלכו והשאירו פתק על הנאצים שהם חיסלו, וכתבו זה בשם העם היהודי. וכשסוכני מוסד חיסלו באורוגוואי ב-65, רוצח המונים לטבי, הם השאירו פתק שבו הם כתבו, אלה שלא ישכחו לעולם. והם עשו את זה בשם מדינת ישראל, בצורה רשמית ממוסדת. מדינת ישראל הרגה 2 נאצים בצורה רשמית, עד כמה שידוע לנו. את אדולף אייכמן ואת הרברט צוקוף, שהוא כונה התליין מליגה. וזה הספיק, כי כשיש מדינת ישראל, כשיש מדינה עם מערכת ביטחון חזקה, ומדינה שיושבת לבטח, אז מספיק מכה מאוד קטן של פושע בכיר אחד שנקלע ועוד אחד שחוסל, כי הנקם האמיתי שלנו הוא ממש מה שקורה עכשיו במדינת ישראל.
אני באמת מכירה, ואולי גם אני, הרבה פעמים אנשים שנמנעים באמת מלראות סרטי שואה ולשמוע זיכרונות, כי זה מקבץ אותם ועושה להם כואב. איזה חוויה הפודקאסט הזה מביא?
תראי, יש פרק אחד, נקרא הפרזנטור של הרוע, שבו נתנו אזהרה שיש בו תיאורים גרפיים. תיארנו מעט שבמעט ממה שהרופאים או מדענים הנאצים עשו בבני אדם, אבל קיבלתי תגובות שיש שם כמה דקות שלא קלות להאזנה. מעבר לזה, השתדלנו לא להתעסק, לא לספר על הארדקור, מה קרה בדיוק בשואה, במחנות ההשמדה, בתאי הגזים. אלה דברים שגם אני, כמתעניין בנושא, מתקשה לממש לקרוא עליהם ולראות אותם נפשית. וההיבטים שלכם, אני חושב, הם לא פחות חשובים. כל מה שקרה עם השואה מ-1945.
לכן, טוב. לך תזכור, פודקאסט שמחבר בין מה שהיה אחרי למה שהיה לפני, של עקיבא נוביק, אצלנו בכאן הסקטים וגם בכל אפליקציות הפודקאסט. אז לכו תשמעו את לך תזכור. תודה עקיבא.
תודה, תודה לכם.
הסופר והשר אורי אורבך, זכרונו לברכה, כשהיה השר לאזרחים ותיקים, ייסד את שבת והדרת בפרשת קדושים, פרשה הקרובה, שבה מוזכר הציווי והדרת פני זקן. זו שבת שבה עושים פעילויות עם קשישים, ושמזכירה לנו כמה אנחנו חייבים להחזיר להם. השבת, השבת הזו גם באמת יוצאת בצמידות ליום השואה, ויהיו בה גם פעילויות עם ניצולי שואה. בוקר טוב למיכל אורבך.
בוקר טוב, אני.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
מה בעצם קורה בשבת הזו?
זאת שבת שמתקיימת כבר מאז שאורי נכנס לתפקיד שלו בזמנו, כשר לאזרחים ותיקים, בתשע"ג.
20 שנה? לא,
2013.
10 שנים, סליחה.
והיא מתקיימת השנה באמת ביתר סעט, היא מגיעה אפילו לחול, בחול זה יהיה בשבת הבאה, כי קוראים שם פרשת קדושים שבוע אחרינו, והסתדרות הציונית וארגוני רבנים, וכל תנועות הנוער עושות פעילות של כמעט 100 פעילויות, גם באמת עם ניצולי שואה, זיכרון בסלון, פעילות משותפת, שיחה, הרבה רשתות חינוך הצטרפו אלינו, והרעיון הוא באמת לקחת איזושהי נקודה בזמן שאצלנו היא מקושרת לפסוק מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, זאת הסיבה שזה פרשת קדושים, ופעם בשנה להגיד לאנשים המבוגרים, אנחנו שמים אתכם במרכז, מעריכים אתכם, את ניסיון החיים שלכם, ועשינו גם גילויה שיש בה טקסט שאורי כתב בזמנו, שהוא קרא לזה תפילת השר לאזרחים ותיקים. מצאתי את זה במחשב, אני לא בטוחה בכלל שהוא אי פעם פרסם אותו, שהוא מדבר באמת על האני מאמין שלו, שצריך לתת אפשרות לאנשים להתפרנס ולהתנדב ולשמוח, ואני אוהבת הכי את המשפט המסיים, שהוא עונה לסיסמה שפעם הייתה פעם סיסמה של טופר, היה חברת אופנה, העולם שייך לצעירים. והוא אומר, ולזכור, שהעולם לא שייך רק לצעירים. עכשיו, אני חושבת שכשמקיימים כזה דבר, מחווה, למשל במודיעין, שנה שעברה חילקנו ורדים עם גלויית ברכה, אז זאת נקודה שכל אחד יכול לעשות מנה מה שהוא רוצה. קיבלנו המון, העלינו לאתר יש אתר והדרת, נקודה אורי אורבך COIL, העלינו לאתר הזה, וגם יש בדף מספרים על אורי אורבך בפייסבוק, הרבה רעיונות וגם דברים שכבר קורים השנה. יש הצגה על לניצולי שואה, יש כל מיני דברים שקורים כבר ממחר ומהיום, זאת אומרת זה לקראת השבת, ויש יוזמות, למשל סעודה שלישית משותפת בסדרות עושים עם אזרחים ותיקים בתאום, וזה לא רק דתיים וגם לא רק יהודים, יש גם תנועות נוער מכל העמים, מה שנקרא, יש גם דרוזים ומוסלמים ונוצרים. אז ברוך השם, זה מסר שהוא באמת חוצה, אין עליו עוררין, של היחס לכמה שחשובים. אורי כתב אז דבר תורה על השבת, אז הוא אמר שהנציב מוולוז'ין אומר שלמה נמצא הפסוק הזה לא יחד עם מצוות דומות, אלא ליד אל תפנו אל האובות ולהידעונים. והוא אומר, אנחנו לא צריכים את האובות והידעונים, לנו יש את האבות ואת הידענים. יש לנו למי לפנות, והזקנים, זה קנה חוכמה, המילה זקן היא לא כזאת, אנשים מנסים למצוא לה חלופות, והיא בעצם ביהדות נחשבת לדבר מאוד מכובד וחשוב. ועוד דבר, כל מיני יוזמות כאלה, אם אדם יוצר קשר עם שכן מבוגר, מזמין אותו, מבקר אצלו, הדברים האלה יכולים להיות פתח לפעילות שתהיה כל השנה.
נכון. איך את רואה שזה משפיע על הנוער?
כן, אני חושבת שלמשל, אם ייצרנו לרשתות חינוך, אפשר ליצור קשר עם אזרחים ותיקים, לתעל למשל סיפורי חיים. הרבה פעמים משפחות חוששות לצלם את הקרובים שלהם, כי הם יגידו, או הם יחשבו שאנחנו חושבים שהם הולכים למות. אבל זה, אנשים כל כך רוצים שיהיה את התיעוד. אני בעד מאוד וידאו, אני חושבת שאין כמו סרטון. אז ברגע שיעשו כל מיני דברים כאלה, או אפילו ללמוד מתכונים, לשמוע תולדות, לשמוע ניצולי שואה, לשמוע אנשים מבוגרים אחרים, איך לעשות מפגשים כאלה.
מה באמת הפעילויות הספציפיות לניצולי שואה?
אז יש באמת רשימה מאוד ארוכה, העלינו אותה לאתר, כמו שאמרתי, והדרת אורי אורבך COIL, אז יש שם גם לבוא לבתי אבות, בתאום כמובן, לבתי חולים אם מאפשרים, יש במחלקות פנימיות לפעמים יש בן אדם שנמצא לבד וצריך עזרה. הרבה פעמים האזרח הוותיק עצמו הוא בן אדם שיש לו המון מה לתת, הוא בעצמו יכול לתת הרצאה וללמד דברים, ניסיון החיים הוא כל כך עשיר שיש המון מה ללמוד ממנו, ואנשים הם מלאי, הרבה אנשים הם מלאי חיים ומלאי ידע, ויש הרבה, המשרד לשוויון חברתי גם מצטרף אליו ועוד כמה משרדי ממשלה והמיזמים שלהם גם משתתפים איתנו, אז יש למשל כיתות ותיקים שאורי מאוד עודד, ועכשיו זה הרבה יותר קורה, שבאים מבוגרים לבתי ספר תיכוניים ולומדים שם בכיתות משלהם, ואז יש גם מפגש, הקשר הרב דורי הוא מאוד משמעותי, שרואים שיש, לא להיכנס לאיזה סטיגמות, כאילו שאדם מבוגר, אז הוא זקן, כבר אין מה לשמוע ממנו ואין מה לעשות איתו.
מיכל, את עצמך דור שני לשואה.
נכון.
איך את ביום הזה?
אני הרבה פעמים שמה דגש על הכרת הטוב, כי אמא שלנו ניצלה בעזרת חסידי אומות העולם בהולנד. המשפחה שלה כולה, חוץ מבדוד אחת רחוקה, נספו בסוביבור ובאושוויץ, ואימא שלי ניצלה, ואנחנו שמרנו כל השנים על קשר עם האישה שהצילה אותה, שאבא שלה מצא את המחווה, ועשינו בשנים האחרונות כמה פעמים נסיעות אליה ולבית שאימא שלי הסתתרה בו, ואפילו עשינו טקס אבני נגף, זה דבר שמקובל יותר בגרמניה, אבל גם בהולנד הוא קיים. ב-2019 הספקנו לעשות טקס מאוד מרגש ליד הבית של של הסבים שלי, של אמא שלי, והפעם ראשונה שנאמר, אני חושבת, קדיש עליהם. ובעיניי, הכרת הטוב, היינו אומרים תמיד, קראו לתו, היינו בימולדת 90 שלה, וגם בלוויה שלה, ואמרתי אפילו אל מדר החמים בלוויה, בכנסייה, ואחיין שלי, הכהן, היה מותר לו, לכהן מותר להיכנס ללוויה נוצרית, אז הוא הגיע במיוחד לזה גם כן, ומה שהיה מרגש גם, שבסוף הלוויה, הטקס ההשכבה, הם שרו שיר שלום חברים, האחיינים של אותה תו, שרו שיר עברי, החיבור הזה שהייתנו אומרים לה כל פעם, תודה על ההצלה שלנו, נתנו לה גלויה ליום הולדת 90, אחת הייתה עם ברכה, ואחת הייתה עם הרשימה שכל בני המשפחה פשוט שנולדו בין השאר בזכותה. והיינו אומרים לה תודה על החיים שלנו, והיא אמרה, עשיתי מה שכל אחד אמור לעשות, ואמרנו לו כן, אבל לא כולם עשו את זה. וידוע שההולנדים, עם כל ההילה שיש כאילו שהם הצילו, על אנה פרנק יודעים לא כי הצילו אותה, אלא כי הסגירו אותה. זאת אומרת, רוב ההולנדים לא היו בעד היהודים, לא, מאוד לא נחמדים, כמו שאתמול אמרה מציאת המשואה, נסענו בקרון לא נחמד, להולנדים יש ביטויים כאלה, understatement, הם היו מאוד לא נחמדים, רוב יהדות הולנד נספתה.
טוב, מיכל, תודה על האופטימיות הזאת, ומי שמאזינים, מאזינות רוצה להתעניין בפעילויות של והדרת, אני מזכירה רק את האתר, אמרנו והדרת.
שבת והדרת, יש שני אתרים שונים, שבת והדרת, אבל האתר קוראים והדרת, אורי אורבך, נקודה COIL, אפשר גם בדף פייסבוק, מספרים על אורי אורבך.
כנסו ואולי תזכו גם להשתתף בשבת המיוחדת הזאת. תודה רבה, מיכל אורבך.
אנחנו תודה,
מתקרבים תודה. לסיום התוכנית, והאמת היא שככה במהלך עריכת התוכנית חיפשתי סיפורים והקשרים וכל מיני דברים, ובלי שתכננתי, אבא שלי שלח לי הודעה אתמול בערב, וסיפר לי את הסיפור של המשפחה שלנו, של אבא של סבא שלי, שנפטר ממש לפני שנה בקורונה, ואמרתי, אם יישארו לי כמה דקות בסוף אני אקדיש לא את הסיפור הזה, והוא כתב לי את זה ככה ממש, ככה בוואטסאפ בספונטניות, אז אני אקריא לכם את זה. חיים וחיה שוורץ, שזה בעצם ההורים של סבא שלי, וששת ילדיהם מתכוננים לברוח מפריז שעתידה להיחבש על ידי הגרמנים. בתחילת שבוע הם מארגנים מזוודות עם מינימום ציוד, ולא שוכחים לקחת עמם התרנגולים מהלול, שיהיה בשר כשר לכבוד שבת קודש, הרי סבא חיים שוחט. סבתא חיה במתח רב, היא ממהרת כמה שיותר לסיים את ההכנות לנסיעה, כשסבא חיים הודיע לה שהוא חייב לעזור לשכן לתקן את האופנוע שיוכל גם הוא לברוח. אין ברירה, כל המשפחה מחכה לילה שלם, ואז התברר שהחסד הזה הציל אותה מפצצה שנפלה על הבורחים מפריז באותו לילה. בבוקר נסעו 8 נפשות באוטו קטן עם מזוודות, כלב ותרנגולות. מרוב בהילות לא קשרו טוב את המזוודות על הגג, ואחת המזוודות שבה היה חליפת הבר מצווה החדשה של בנימין נפלה על הכביש ולא היה אפשרות לעצור את הנסיעה. שורות ארוכות של רכבים שמיהרו לברוח מילאה את כל הדרכים, וסבתא חיה מלמלה כל הדרך, טוס, טוס יותר מהר לברוח. הייתה פאניקה מוחלטת. היא סיפרה שכשהגיעו למקום מבטחים בעיר ברז'ארק, כבר לא היה לה כל מצרידות. משפחת שוורץ לא חשבו על הסכנה, אלא חשו כי השמירה שבת כלי שמרני אותי לעולם בינו, בינו וביני, ולא רק בשיר, אלא חיו את זה בכל נימי נשמתם ורוחם בגבורה. ושוב הראה הנס, כל הרכבים שנסעו בשבת התפוצצו על גשר גדול ונכחדו, כי השמירה שבת כלי שמרני. למה הם נסעו לברז'ארק? זה הסיפור של השגחה הפרטית. משפחת שוורץ הגיעה לצומת גדולה. בצד אחד היה שילוט לברז'ארק, ובצד שני היה שילוט, וואו, קשה לקרוא את זה בצרפתית, אני חושבת שזה פריג, משהו כזה. סבא חיים לא ידע לאן ללכת, ושאל את הילדים, מה אתם אומרים, לאן לפנות? פולט, הבת הבכורה, אמרה ברז'אר, כי בדיוק היא קראה ספר על המקום הזה. השם הטוב הוביל אותם לשם, כי בעיר השנייה נלקחו כל היהודים לאושוויץ, מחנה השמדה ידוע לשמצה. לא כן בעיר ברז'אר, ששם היה ראש עיר מחסידי אומות העולם, שלא שיתף פעולה עם הנאצים, ולמרות איומיהם סירב למסור את הרשימה. היה להם נס ממש, וככה התחבאו בעיר הזו 5 שנים עד עבור הזעם, ואז חזרו לפריז, שם בזזו הגרמנים את הבית והחנות מכל רכוש. בהמשך פולט הבכורה רשמה את אחיה לישיבה באקסלבה וגייצד, ושם גדלו תלמידי חכמים, רב יהושע שוורץ והרב בנימין שוורץ, זכר צדיק לברכה, וגם סבא שלנו היקר, הרב עוזר שוורץ, זכר צדיק לברכה, והרב דוב שוורץ, זכותם יגן עלינו. גם הבנות גדלו והתחתנו לרבניות. זהו, זה הזכר של המשפחה שלי, של אבא שלי. ואנחנו מסיימים את כל כבודן להיום, יום השואה, בנימה שקטה ורגועה ומחוברת. ואני מאחלת לכולנו ימים טובים ושמחים יותר.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.